little sunshine. All was over the deep.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי חפאי בשבט תשפ"א, מסכת ברכות, דף ממ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, השדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, חפאי בשבט, הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתו של סבינו הגדול, רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן, זכר צדיקים לברכה, מילצקי. איש גיבור חיל, בנפש ובגוף, שסבל רוב ימיו איסורים לו עלינו, כפי שתיאר בצוואתו, המיוחדת במינה. מסכת חייו, כולה, תורה וחסד, צדיקות ועוצמות נפש שאין כדוגמתם. שימש כראש ישיבה בחיי עולם, וכתרים רבים נכתרו לראשו. היום הזה ביום היורצייט שלו, תלמוד תורתנו, לעילוי נשמתו, שתעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו צאצאיו ומשפחתו. צאצאיו ומשפחתו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל. בדקות שלפנינו, תח תלמוד תורתנו שהוא לעילוי נשמתו של הסבא הגדול, יעלה ויבוא אחי וראשי שליטה רבי גרשון, ויסרטט ביד אמן, בפה מפיק מרגליות ובמתק שפתיו שחנן אותו הבורא, קווים לדמותו של הסבא קדישא רבי חיים חייקל זאב מילצקי, זכר צדיק לברכה. בכבוד.
שלום על כולכם. פה נטמן חיים חייקל זאב בן הרב ראובן מילצקי ז"ל, שסבל רוב ימיו איסורים ובעוונותיו הרבים לא הגיע למדרגה שיכול היה להגיע. זהו, אף מילה נוספת. זהו הכיתוב על מצבתו של הרב הגאון הצדיק רב חייקל מילצקי, זכר צדיק לברכה. נוסח שישאיר בצוואתו לבניו בגזירת כיבודיו, והזהירם שלא ימחל להם אם יוסיפו ולו עוד אחת. לא רב ולא רב. ובוודאי לא גאון ולא צדיק. כך פשוט, חיים חייקל זאב. מי משאיר צוואה כזו, תוך ידיעה ברורה שזה מה שיכתב ויודע שאין מצב אחר. צוואה ארוכה ומפורטת, מלאה בהוראות, ציוויים והדרכות, חלקם מאוד לא קלים לביצוע, ובכל זאת, העידו בניו שזה היה החלק הקשה ביותר לקיום. נכון, מצווה לקיים דברי אמת, אבל גם הרצון וגם הצדק זועקים שלא ייתכן שזה מה שיונצח לדורות על קברו של ענק רוח. אבל לא הייתה התלבטות אפילו לא לשנייה אחת, כך ציווה האבא הגדול וכך יעשה. ובכל זאת, בשמיים סברו שפטור בלא כלום אי אפשר. עם הסתלקותו בבית החולים שערי צדק, וולך בשמו הקודם, בליל שבת בחצות, הבינו בני המשפחה מתוך היכרות עמו שהוא בוודאי השאיר צוואה, והפכו את הבית בחיפוש אחריה ולא מצאו. במוצאי השבת פורסם בחדשות כל ישראל דבר פטירתו וכמה מילות הספד. בשכונות ירושלים סבבה מונית מאיזנבך גאולה, ועל גגה רמקול שהכריז על שעת ומקום ההלוויה בתוספת מילים לכבודו של הנפטר. מאוחר יותר, לאחר חצות הלילה, בהלוויה בקור החורף הירושלמי, נישאו הספדים ראויים לדמות מופת נדירה בכל תחומי החיים היהודיים. רק כאשר שבו לביתם לפנות בוקר על מנת לשבת שבעה, גילתה האמא הצדקת מרים סורי עליה השלום, שעל השולחן בהול הכניסה, איכן שבילה את שעותיו בהגות בתורה, שולחן שסביבו ישבו בכל יום תלמידיו מישיבת חיי עולם, אשר במקום לחבוש את ספסל הישיבה הגיעו לביתו לשמוע את שיעוריו, זאת לאחר שרגלו האחת נקטעה ורגלו השנייה הייתה פצועה ונזקקה לחבישה יומית על ידי רעייתו המסורה, שם במרכזו של שולחן זה נחלה מעטפה לבנה. השולחן הזה, כמו כל הבית, נשרק עשרות פעמים על ידי זוגות עיניים רבות שבוודאי ראו את המעטפה ופשוט לא עלה על דעתם שהיא נשוא החיפוש. במקום הכי בולט, ואף אחד לא יניח ידו עליה. נו טוב, ברור לגמרי מדוע לא נמצאה המעטפה טרם ההלוויה. ציוויו הנחרץ בה באשר לחיצת תיראה ההלוויה לא מותיר מקום לספק. אף מילת אספד לא הייתה נאמרת עליו בשום צורה. הוא שאמרתי, בשמיים סברו אחרת, וכך נמנע מבני המשפחה צער נוסף את מיתם מוטל לפניהם. רב חייקל זצ"ל בחר שיונצחו על המצבה שעל קברו שני דברים, ייסורים וגם תובנה שהאדם אינו מגיע בחייו לדרגה שהיה ביכולתו להשיג עקב עבירות שבידו. אדם מן היישוב ולעיתים קרובות בצדק נמנע מללכת לבית הכנסת להתפלל במניין או לשיעור קבוע עקב כאבים או מחלה שמונעים זאת ממנו. שמה רצה רב חייקל לרמוז שאיסורים אינם תירוץ לאי קיום מצוות, מה שעלול להיות גורם מפריע למיצוי עצמי בהתאם ליכולותיו של האדם? הפרדוקס הוא שהוא עצמו לא פסק יום אחד מתלמודו, גם תוך כדי שעת איסורים קשה מנסו. גם לא החסיר יום אחד מתפילה במניין, מיד לאחר שרותק לכיסא גלגלים ולא יכול היה לעלות שלוש קומות לבית הכנסת שמעל ביתו בבתי ברוידה, מיד דאגו בניו ותלמידיו על פי בקשתו להסבת חדר אחד משניים שהיו בביתו הדל והצנוע לבית כנסת לכל דבר. בכל ימות השנה, בשבתות, בחגים ובמועדים, התקיימו תפילות שלוש פעמים ביום. ומעדות אישית אוכל לספר שמיד עם יציאת אחרון המתפללים בערבית הוסב החדר לחדר שינה, כשהרצפה מתמלאת במזרנים שהוצבו בעמידה לאורך הקירות במשך היום. בבוקר עם אור ראשון מפקדת הבית הסבתא מרים סורה דאגה שראשון המתפללים לשחרית עם הנץ החמה ימצא כבר בית כנסת מוכן לתפילה. כך במשך 17 שנים רצופות. הרף שהציב רב חייק לבעלי האיסורים הוא גבוה ביותר. במבט לאחור, כיום לאחר 55 שנים, הייתי אומר גבוה מכדי לעבור אותו אפילו להתקרב אליו. חיי תורה מלאים, שיעורים יומיים, ניהול גמח מכספו הדל וקבלת עשרות פונים ששחררו לפתחו לקבלת עיצה או ברכה. הכל במאור פנים ונהרה, ולא שמכאוביו העזים והתמידיים יפחיתו כי הוא זה מהקצב, הריכוז והאספק. כמעט לא אנושי הייתי אומר, ושוב מעדות אישית לגמרי. והוא רב חייקל שמסכת חייו הייתה מהאינטנסיביות ביותר הקיימות מאז ומעולם, דורש להנציחו במילים שהלב מתקומם והיד מסרבת להוציא אל הפועל, ורק עוצמת גדולתו הרוחנית אינה מותירה כל ברירה. רב חייקל הגדיר מחדש את היכולת האנושית ואת הציפייה של אדם מעצמו ואת החובה לעשות הכל, אבל ממש הכל, ורצוי אף מעט יותר, על מנת לגעת בפסגת היכולת האישית. הוא עצמו סבר שלא מיצה את הכל, והיה חשוב לו לשתף בכך את הבאים אחריו. ובמילים שלי, ראו, הנה אפילו אני, שאתם בוודאי סבורים שאני מושלם, ובעיקר על רקע כל שעברתי, וזכיתי למצות את יכולתי, ולא היא. דעו שאפשר הרבה יותר ובכל הנסיבות עליהן גוזר עלינו הבורא. תמיד אפשר יותר, ובלשונו, בעוונות רבים לא הגעתי למדרגה שיכולתי להגיע. ואסיים באחת האמירות היותר משמעותיות שבאמתחתי, שעל מנת לשומעה מפי איש ירושלים ותיק הייתי צריך לעבור מחצית הגלובוס, פשוטו כמשמעו. האמירה, ואולי יש לומר ההברקה, הקשורה מאוד לענייננו, מקורה במסכת ברכות דף ה' עמוד ב'. רבי יוחנן חלש, רבי יוחנן חלה, על לגבי רבי חנינה, בא לבקרו רבי חנינה. אמר לי רבי חנינה לרבי יוחנן, חביבין עליך ייסורין? אמר לי, לא הן ולא שכרן. אמר לו, הב לי ידך, יאיב לידי ועוקמה. אמר לו רבי חנינה, הושט לי ידך, הושיט לו ידו וריפאו. סך לי רב ברוך שכטר, זיכרונו לברכה. בעצם לפי הפשט נראה שרבי יוחנן מוותר על האיסורים ועל השכר שבא בעקבותיהם, והוסיף, לא ייתכן שכך אמר רבי יוחנן, אלא יש לשים סימן שאלה אחר המילה לא, ויש לקרוא כך את הדו שיח. לא, הן ולא שכרן. רבי חנינה שאל אותו, חביבין עליך איסורים? ענה לו רבי יוחנן, לא, אם לא יהיו חביבין על האיסורים, הן ולא שכרן. כלומר, אשאר רק עם האיסורים וללא השכר שמקבלים עליהם. ותגובתו המיידית של רבי חנינה, שבוודאי האב את תשובתו של רבי יוחנן, הייתה, הב לי ידך והקימו ממחלתו ומאיסוריו. אכן, הנאה צרופה מדברים נכוחים וכל כך מחכימים. הוא אשר אמרנו, רב חייקל קיבל את איסוריו באהבה, עשה את המוטל עליו עד הקצה, ובכל זאת ציווה לכתוב על מצבתו את שציווה. ואשר לי הננס שזכיתי להימנות על צאצאיו הקרובים, לא נותר אלא לשוב ולהשתאות מחדש, כפי שעשיתי ב-55 השנים האחרונות, נוכח דמותו של ענק זה, ולומר, חבל על דאבדין, ובאמת לא משתכחין. זה רק מעט ואפס קצהו לתולדותיו של הסבא הגדול. יהי זכרו ברוך.
אכן חבל על דאבדין ולא משתכחין, אבל צדיקים במותם קרויים חיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהם פועלים ישועות ונצורות בעולם האמת. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, שכאמור מוקדש לעילוי נשמתו של סבינו הגדול, רבי חיים חייקל זאב בן רבי ראובן, זכר צדיק לברכה. אנחנו פותחים את שיעורנו עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך. אנחנו אוחזים במצוות ט' שבפרשת בו שבספר שמות, מצוות השבתת החמץ. אומר ספר החינוך, להסיר כל לחם חמץ ממשכנותינו ביום 14 בניסן, שנאמר, אך ביום הראשון תשביטו שאור, ופירושו הראשון קודם לפסח. משורשי מצווה זו, כדי שנזכור הניסים במצרים, כמו שכתוב בקורבן פסח, דיני המצווה כגון שעת ביורו מן היום מתי, ומהי השבטתו, ובאיזה מקום צריך לחפשו, ובאיזה מקום אינו צריך, וממתי מוטלת המצווה עליו אם יוצא לדרך, נמחל 14 בניסן בשבת איך יהיה דינו, והביטול בפה שצריך לעשות נוסף על הביור, ביתר פרטיה, מבוארים באור החיים מסימן תף למד א' עד תף מם. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ונקיבות, ועובר עליה ולא איש ביתו, ביטל הסד את השביטו. אם יש חמץ במשכנותיו, עובר גם כן על לא תעשה, שנאמר שאור לא יימצא בבתיכם. אבל אין לו קין עליו זה אם לא עשה בו מעשה. שההלכה היא, לב שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. זוהי מצוות תת מהתרי"ג מצוות, כפי שמתוארת בספר החינוך. וכעת על הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו במסכת ברכות אתמול, והוא היה בדף ממזיין במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, באיזה פתח מכבדים ואיכן אין מכבדים? והתשובה, בפתח הראוי למזוזה מכבדים ובדרך אין מכבדים. שאלה שנייה, מתי המסובים רשאים לאכול קודם המברך? והתשובה, בשתייה אין צריך להמתין למברך, או כשיש לכל אחד כיכרו בידו אין צריך להמתין, או כשבצע המברך ונתן למסובים אין צריך להמתין שיוכל הוא. שאלה שלישית, מה עונשו של האומר אמן יתומה או חטופה או כתופה? והתשובה, יתומה יהיו בניו יתומים, חטופה יתחטפו ימיו, כתופה יתכתפו ימיו. שאלה רביעית, מה החידוש במשנה שאוכל מעשר שני שנפדה מצטרף לזימון? והתשובה, שאפילו שלא פדה עם חומש עלה לו הפדיון ואינו מעכב. שאלה חמישית, על איזה קוטי ניתן לזמן? והתשובה, להבאי בקוטי חבר, כי על עם הארץ אין מזמנים, לרבה גם בקוטי עם הארץ, כי מצווה שהחזיקו בה, הקוטים מדגדקים יותר מישראל. השאלה האחרונה, איך שחרר רבי אליעזר את עבדו להשלימו למניין? הרי עבר במצוות עשה שלעולם בהם תעבודו, והתשובה לצורך מצווה של רבים, מותר לשחרר. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ממזיין במסכת ברכות, וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע חפאי בשבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ממחת במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדיוק כאן שסיימנו אתמול את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. דף ממזיין עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים, אמר רבי יוחנן, קטן פורח מזמנין עליו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא אם מזמנים על קטן שהביא שתי שערות. אמר רבי יוחנן, קטן שעדיין לא מלאו לו 13 שנים ויום אחד, שמי שמלאו לו 13 שנים ויום אחד והביא שתי שערות נחשב גדול, והוא עדיין לא מלאו לו, והוא פורח שהקדימו וצמחו לו שתי שערות הידועות כסימן גדלות, מזמנים עליו. והשערות הללו היינו שהגיעו לשיעור אורכן, שהוא כדי לקופף השערות שכל ראש שערה תוכל לגעת בעיקרה. כך הוא הפירוש לשיטת רש"י. אבל תוספות בדיבור המתחיל קטן, הביאו את פירוש רבינו חננאל, שמדובר שהביא שתי שערות, אלא שעדיין לא הגיע אורך השערות לשיעור של כדי לחוף ראש כל שערה ותיגע בעיקרה. ולכן נקרא קטן פורח שפרחו וצמחו בו שערות, אבל אינן גדולות כפי השיעור הנצרך. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יוחנן, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא שאמרה, קטן שהביא, שצמחו לו שתי שערות, הרי שבא לכלל גדלות ומזמנים עליו. וקטן שלא הביא שתי שערות, אין מזמנים עליו. ומכל מקום, אין מדקדקין בקטן ומזמנים עליו טרם שיהיו בו סימני גדלות. עד כאן דברי הברייתא, אלא שהיא מוקשה, כפי שהגמרא שואלת, הגוף הקשיא. ברייתא זו מצד עצמה קשי, אמרת בתחילה, אמרת, הביא הקטן שתי שערות, אין, כן, מזמנים עליו. ואם לא הביא שתי שערות, לא, לא מזמנים עליו. והרי שצריך לדקדק בקטן, אם הביא סימני גדלות. ועד ארתני, ואחר כך סותרת הברייתא את דבריה ואומרת, אין מדקדקין בקטן. אלא בהכרח שכוונת הברייתא להשמיענו שניתן לזמן על קטן שהביא שתי שערות, אף שלא יגדיל מטעם אחר. להטוי אימה, איזה קטן בא הברייתא לרבות, לאו, האם לא להטוי, האם זה לא בא לרבות, קטן פורח. משמיע לנו הברייתא שמזמנים עליו ואין מדקדקים בו לידע מניין שנותיו אם כבר מלאו לו 13 שנים ויום אחד או לא, וכדברי רבי יוחנן. ולפירושו של רבינו חננאל בא הברייתא להשמיע שכיוון שהביא שתי שערות פורחות, מזמנים עליו מבלי לדקדק בשיעורם של השערות, האם יש בהם כדי לקוף ראשן לעיקרן, שהוא שיעור סימני גדלות ממש. מסקנת הגמרא, ולי תלחתה ככל אני שמייתתה, אין הלכה ככל אילו השמועות שאמרו האמוראים לאל בדף ממזיין עמוד ב'. רש"י לא מבאר לאילו שמועות הכוונה, אבל המהירי כתב, מפשטות הסוגיה נראה שהכוונה לכל שמונת השמועות שנזכרו לאיל, ונמנה אותם. א', קטן המוטל בהריסה מזמנים עליו, מצטרף לזימון. ב', קטן המוטל בהריסה עושים אותו סניף לעשרה, לצרף אותו לתשעה אנשים שעומדים לזמן. ג', תשעה ועבד מצטרפים. ד', תשעה ונראים כעשרה מצטרפים. ה', תשעה וארון מצטרפים. ו', שניים ושבת מצטרפים, זין, שני תלמידי חכמים המחדדים זה את זה בהלכה, מצטרפים. והנה ההלכה השמינית שעכשיו למדנו, קטן פורח, מזמנים עליו. אם כן, באה הגמרא ואומרת, אין הלכה ככל אילו השמועות, אלא הלכה כי הדה אמר רב נחמן. כמו שאמר רב נחמן, קטן שעדיין לא מלאו לו 13 שנים ויום אחד, היודע למי מברכין שיודע עניין הברכה שהוא הידור ורוממות הקדוש ברוך הוא, מזמנים עליו. אבל אם הביא שתי שערות וגם כבר מלאו לו 13 שנים ויום אחד, מזמנים עליו גם מבלי לבדוק אם יודע למי מברכין. כך אומר הרשב"א. אומרת הגמרא, באי ורבא כשהיו בקטנותם, אבי יתבי קמי די רבא היו יושבים לפני רבא בסעודה. אמר לו, שאלם רבא למי מברכין? אמרי לה, ישיבו לו שניהם לרחמנה, מברכים לקדוש ברוך הוא, והוסיף רבא ושאל, לרחמנה איך יעתי וכאן מקום שכינתו של הקדוש ברוך הוא? רבה אחווה לשמי תללה. הפנה את מבטו רבה כלפי הגג, כלומר שכינתו בשמיים שמעל גג הבית. אביי אינפק לברה, אחווה כלפי שמיה, יצא מהבית לחוץ והפנה מבטו כלפי השמיים עצמם. אומר הלב שמחה אף שתוכן תשובתם אחת, כיוון שרבה ענה ראשון, יצא אביי החוצה כדי להראות שתשובתו מכוח הבנה עצמית הייתה. שלא כדרך הקטנים שכשאחד עושה דבר, הכל עושים אחריו. אמר לו רבה, תרוויחו רבנן אביתו, שניכם כשתגדלו תהיו תלמידי חכמים מובהקים. והיינו דאם ראינשי, מעשה זהו דוגמה למאמר השגור בפי הבריות, בוצין בוצין מכתפי ידיעה. כל דלת ודלת כבר בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת החניתה, ניתן להכיר את איכות הפרי אם יהיה טוב. כמו כן בבני אדם עם מעשה בקטנותם ניתן לדעת כיצד ינהגו והתנהגו לכשיגדלו. מביאה הגמרת דין בעניין צירוף עשרה לזימון. אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת משמי דרב בשמו של רב, 9 אנשים שאכלו פתה עשויה ממיני הדגן, ואדם אחד שאכל עמם ירק, הרי הם מצטרפים יחדיו לזימון של עשרה ויכולים לומר, נברך לאלוקינו. ואומרים תוסות בדיבור המתחיל 9, כך היא ההלכה, שאם אכל עמם ירק או אפילו רק שתה עמם כוס של יין, הרי הם מצטרפים יחדיו לזימון עשרה ויכולים הם לומר ברוך שאכלנו משלו, שכן שתייה בכלל אכילה היא. ועוד הם כותבים התוספות שיש הרוצים לומר שדין זה נאמר רק לעניין צירוף עשרה לזימון בשם. אבל עניין צירוף 3 אנשים לחיוב זימון, אין מצטרפים 2 שאכלו דגן עם אחד שאכל ירק או שתה כוס יין. שרי מצינו לליל בדף ממזיין עמוד ב' שישנם דינים שמחמירים בהם יותר בצירוף 3 מאשר בצירוף 10. אמר רבי זייר אבאי מיני, שאלתי ממנו מרב יהודה, 8 אנשים שאכלו דגן ו2 אכלו עם ירק, מהו מה דינם להצטרף לזימון של 10? וכן 7 אנשים שאכלו דגן ו3 ירק, מהו מה דינם? ואמר לי רב יהודה, לא שנה, אין חילוק, כלומר גם באופן זה מצטרפים לזימון של 10. וטעם הדבר שהסתפק באופנים הללו, לפי 6 מקום לומר שדווקא 9 שאכלו דגן יכולים להצטרף עם אחד שאכל ירק, כיוון שהם נראים כ10, אבל 8 שאכלו דגן ו2 אכלו ירק, לא. ואם תאמר שגם באופן זה מצטרפים, עדיין יש להסתפק ב7 שאכלו דגן ו3 ירק, לפי שב8 שאכלו דגן ו2 ירק, אין לשניים אלו שיעור זימון לעצמם, ולפיכך בתהילים הם אל הרבים. אבל ב7 שאכלו דגן ו3 ירק, שיש לו 3 שיעור לזימון לעצמם, היה מקום לומר שאין הם מצטרפים עם השבעה. לכן הוא צריך לשאול גם על 7. אומרת הגמרא, אבל דין 6 אנשים האוכלים דגן ו4 ירק, לא מבעיה לי, או וי לא מבעיה לי, חבל שלא שאלתי זאת ממנו, מאחר שמסופק אני האם גם באופן כזה מצטרפים הם לזימון 10 או לא. אמר לי רב ירמיה לרבי זיירה, שפיר עבדת דלא יבאי לך, טוב עשית שלא שאלת זאת, שכן אין כאן מקום לספק שהרי הטעם טעם המאי שם לעניין 9 או 8 או 7 האוכלים דגן והשאר ירק, מהו הטעם שמצטרפים יחד לזימון 10? משום די עיקרו בה, מאחר שיש רוב מתוך 10 שאכלו דגן, ואם כן, הכנה מעיקרו בה, גם כאן, לעניין 6 שאכלו דגן ו4 ירק, יש רוב מתוך 10 שאכלו דגן, לפיכך פשוט הדבר שמצטרפים יחדיו לזימון 10. אומרת הגמרא, ויהיו סבר ואילו הוא רב זיירה, שהצטער על כך שלא שאל דין זה מרב יהודה, סבר, שאולי אין די ב6 שאכלו דגן מתוך 10, שהרי ייתכן לומר, רובה דמינקר בעינן, שצריך שיהיה רוב הניכר, דהיינו, רוב של 2/3. ושישה מתוך 10 אינם רוב הניכר. הטור באורח חיים סימן קצ"ז פוסק שאם 6 אכלו דגן ו4 ירק אין הם מצטרפים לזימון 10, לפי שצריך רוב הניכר, וכן ידעת כל הפוסקים. ובבית יוסף תמל כך שרי לפי שיטת רשי כאן מתבהר, שרבי זירא הסתפק בעניין הזה, ואילו לרבי ירמיה פשוט היה שמועיל צירוף גם באופן הזה. מדוע אם כן הניחו הפוסקים את פשיטותו של רבי ירמיה מפני ספקו של רבי זירא? וכתב שבהכרח צריך לומר שהפוסקים אינם מפרשים את דברי הגמרא כרשי, אלא כפי פשטות הגרסה שיש בזה מחלוקת בין רבי זירא לרבי ירמיה. שרבי זירא פשוט היה לו שאינם מצטרפים משום שצריך רוב הניכר, ואילו רבי ירמיה היה פשוט לא להפך, שאין לחלק בין 6-7. ובמחלוקת הזו נקטו הפוסקים כשיטת רבי זירא. הוא כותב שהוא מצא שיטת יחיד כרשי, וזו שיטת האור זרוע, שפוסק שאפילו אם 6 אכלו דגן ו4 ירק, הרי הם מצטרפים לזימון 10. ולהלכה הוא נקט שאין חוששים לשיטה הזו, כיוון שהיא דעת יחיד נגד כל הפוסקים. מביאה הגמרא מעשה בעניין צירוף לזימון ללא אכילת פת. ינאי מלכה ומלכתה, ינאי המלך והמלכה. קרי חוריפתה בעדי הדדי אכלו סעודת פת ביחד, והוצרכו לברך ברכת המזון. ובדברי התוספות בדיבור המתחיל 9, מתבאר שהיו בסעודה הזו לפחות 10 אנשים, אלא שלא נזכרו כאן במפורש. ומדקת הלאו לרבנן, מאחר וינאי המלך הרג את כל החכמים, לא אבל איניש לברוך אלאו, לא היה לו אדם שיברך להם ויוציא אותם ידי חובתם. והצלחת מה, כיצד ייתכן הדבר שינאי שהיה מלך וכהן גדול לא ידע לברך ברכת המזון, וכן שבכל אוכלי שולחנו לא היה מי שיודע לברך? העץ יוסף כתב שלא היה ינאי צריך לאדם שיברך עבורו, אלא לאדם גדול וצדיק שיברך אותו. את ברכת האורח, יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה וכו'. כמה מבואר בדברי הגמרא לאל בדף מ"ו עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר לה לדויטהו, אמר ינאי לאשתו, מן יאיב לן גברא דמברך לן, מי ייתן לנו אדם שיברך לנו? אמרה לו אשתו, השתבא לי, דאם הייתינה לך גברא דלא מצערת לי, יישבה לי שאם אביא לך אחד מן החכמים לא תצער אותו. כלומר, שלא די בכך שימנע מלהורגו, אלא אף לא יצערו כלל. השתבא לה, נשבע ינאי המלך לאשתו על כך, הייתיתי לשמעון בן שטח אחוה, הביאה לו את רבי שמעון בן שטח אחיה, שכן היא הכביעה אותו בשעה שהרג ינאי את החכמים. כמבואר במסכת סוטה בדף מ"ז עמוד א'. עוטווי בין דידי לדידה, הושיב ינאי המלך את רבי שמעון בן שטח בינו לבין אשתו. אמר לו ינאי, חזית כמה יקר העבדין הלך? אתה רואה כמה כבוד אני עושה לך? אמר לו רבי שמעון בן שטח, לאו את כמוכרת לי, לא אתה הוא המכבד אותי, אלא הוראית היא דמוקרה לי. התורה שלמדתי היא זו שמכבדת אותי. לכתיב כך נאמר בספר משלי פרק ד' פסוק ח'. סלסליה ותרוממקה, תכבדך כי תחבקנה. דהיינו, שהתורה מרוממת ומכבדת את האדם העוסק בה. אמר לה ינאי המלך לאשתו, כחזי תראי דלא מקבל מרות, אינו מקבל עליו את מרותי, את אדנותי. כותב הרשע שכוונתו הייתה להצדיק בכך את מעשיו שהרג את כל החכמים. יאב עולי קסה לברוכי, נתנו לו לרבי שמעון בן שטח כוס של יין לברך עליו ברכת המזון, כדי להוציאם ידי חובתם. אמר להם, איכי אבריך, כיצד יכול אני לברך עמכם, והרי לא אכלתי מאומה ולא נהניתי, ואילו בנוסח הברכה נאמר ברוך שאכלנו משלו. אז האם אומר ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו? שת ילאו קסה, לפיכך שתל אותו כוס יין שנתנו לו, כדי שיחשב כמשתתף בסעודתם, ולאחר מכן יהבו לקסה אחרינה ובריך, נתנו לו כוס אחרת לברכת המזון ובירך עליה. שואל הרשב"א, כיצד רשאי היה רבי שמעון בן שטח להצטרף עמהם לזימון? הרי כשבא לשם כבר סיימו ינאי המלך וחבריו את סעודתם, שהרי חיפשו אדם שיברך להם וכבר נתנו לו כוס של ברכה, ושנינו לאל בדף מ"ז עמוד א' לגבי המעשה של רב ושמואל, שסיימו סעודתם ובא רב שימי ברכיה להצטרף עמם, שאי אפשר לאדם נוסף להצטרף אלא באופן שעדיין לא סיימו הראשונים את סעודתם לגמרי. אבל אם הם כבר סיימו לגמרי, אין מועיל בזה צירוף. הביא הרשב"א בשם התוספות, וכך הוא גם בתוספות הראש, שתרצו שינאי עדיין לא סיים את סעודתו, אלא באמצע הסעודה כבר דאג לחפש חכם שיברך עבורם בסוף הסעודה. ואילו הרשב"א כותב שצריך לומר שגם בזה עשה רבי שמעון בן שטח לדעת עצמו, ואין חבריו מודים לו, כמבואר בדברי הגמרא לקמן בסמוך. ואילו האור זרוע כותב שאין אומרים את הדין הזה שאי אפשר להצטרף אחר שסיימו הסעודה, אלא באופן שצריכים הם לצירופו, כגון במעשה של רב ושמואל שאכלו שניהם לבדם, ולא היה להם חיוב זימון, ורק אשר נצטרף עמהם רב שימי ברכיה, חל עליהם חיוב זימון בשלושה. אז באופן כזה, אין מועיל לצרף את השלישי אם בא לאחר שסיימו השניים סעודתם. אבל כאן במעשה של רבי ינאי המלך, היה להם די אנשים לזמן לעצמם, ולא הוצרכו לרבי שמעון בן שטח, אלא כדי שיוציאם בברכתו. באופן כזה, יכולו להצטרף עמהם אף לאחר שסיימו סעודתם. והמעשה הזה שהראה עם רבי שמעון בן שטח וינאי המלך, נזכר גם בתלמוד הירושלמי, אבל בשינויים רבים. וכך זה גם הופיע בבראשית רבה ובקהלת רבה. ובסופר שם שבזמן רבי שמעון בן שטח עלו 300 נזירים מחוץ לארץ, והוא צריכו להקריב 900 קורבנות, שכן כל נזיר מקריב 3 קורבנות, ולא היה בידם ממון לצורך כך. ורבי שמעון בן שטח מצא פתח לחצי מן הנזירים להתיר את נזירותם, אבל לשאר הנזירים לא מצא, והוא צריכו ל-450 קורבנות. הוא שלח לינאי המלך שיש 300 נזירים הזקוקים ל-900 קורבנות. ולפיכך, התחלקו בזה הוא וינאי המלך וכל אחד ייתן מחצה. הסכים ינאי ושלח לו דמי 450 קורבנות. אבל היה שם אדם אחד שהלשין על רבי שמעון בן שטח בפני ינאי המלך, ואמר לו שלא היה צריך אלא לאותו הסכום שנתן ינאי, ולא נתן משלו כלום. ששמעון בן שטח לא נתן משלו כלום, כעס עליו ינאי וברח רבי שמעון מפניו. עד שהראה מעשה שבאו נכבדים ממלכות פרס אל ינאי המלך, וכשישבו אצלו, שאלו אודות רבי שמעון בן שטח. וינאי המלך הוכרח לקוראו ולהבטיח לו שלא יזיק אותו. ונתיישב רבי שמעון בן שטח מעצמו בין המלך למלכה, וכששאלו ינאי על כך, הביא לו את הממרה מספר בן סירה, ששם נאמר, דומה לפסוק שבספר משלי, סלסליה ותרוממקה ובין נגידים תושיבך. לכן אומר לו שמעון בן שטח, התיישבתי בינך לבין המלכה. לאחר מכן כשביקש ממנו ינאי לזמן, אמר לו שאינו יכול לזמן עד שיוכל. ואכן אכל עמהם, ולא רק שתה כוס של יין כנזכר כאן. ומפירוש רבינו ניסים גאון משמע שסובר שהכל היה מעשה אחד שהראה באותה תקופה שהרג ינאי לכל מלכי ישראל. עכשיו מביאה הגמרא אצלנו, בסוף דף ממחת עמוד א', דעה החולקת על רבי שמעון בן שטח. אמר רב אבא ברי דרב חייא בר אבא, שמעון בן שטח דעבד לגרמי יהודי עבד. מה שעשה רבי שמעון בן שטח, שהוציא אותם בברכתו אף על פי שלא השתתף עמהם אלא בשתיית כוס של יין בלבד, לדעת עצמו עשה, כלומר אין אדם מודה לו בזה. דאחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, לעולם המצטרף עם אחרים לזימון באכילת איזה דבר מאכל, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן בברכת המזון עד שיוכל עמהם פת שיש בה כזית דגן, שבאופן כזה אף הוא מחויב בברכת המזון, ומאחר ורבי שמעון בן שטח לא אכל עמם פת, לא היה רשאי לברך עבורם אלא לדעת עצמו עשה. ולכאורה יש לתמוע כיצד יכול אדם להוציא את הרבים מדי חובתם כשאוכל פת שיש בה כזית דגן, והרי אינו חייב בברכת המזון אלא מדי רבנן כל זמן שלא אכל כדי סביעה. ונתבהר בגמרא לעיל בדף כ' עמוד ב', שאדם החייב בברכת המזון מדי רבנן כגון שאכל כזית לרבי מאיר או כביצה לרבי יהודה, אינו יכול להוציא אדם החייב בברכת המזון מן התורה שאכל כדי סביעה, כמו שנאמר ואכלת וסבעת, שהרי מטעם זה אין קטן יכול להוציא את אביו ידי חובתו, גם אם אכל הקטן כדי סביעתו. מכל מקום הקטן אינו חייב לברך מן התורה אלא מדי רבנן, ורק כאשר רבא גם כן לא אכל כדי סביעה, אז הקטן יכול להוציא אותו ידי חובתו. מתרץ רש"י שאדם המחויב בברכת המזון מדי רבנן כבר נקרא בר חיוב על העניין הזה, ויכול להוציא גם את המחויב מן התורה. מה שנתבהר לאל שאין הקטן יכול להוציא את אביו ידי חובתו, היינו משום שקטן אינו מחויב במצוות אפילו מדי רבנן, שהרי אין חיובו אלא מדין חינוך, ודין זה על האב הוא מוטל ולא על הבן, ועל כן אין הקטן נקרא בר חיובה במצוות. ואילו תוספות בדיבור המתחיל עד שיוכל כזית דגן מפרשים, שמאחר ואדם גדול אם יוכל כדי סביעה חייב הוא בברכת המזון מן התורה, ממילא הוא נקרא בר חיוב על עניין זה ויכול להוציא כל אדם בברכתו, גם אם לא אכל עכשיו כלום, שכן כל ישראל ערבים זה בזה, כמבואר במסכת ראש השנה בדף כ"ט עמוד א', שבכל ברכות המצוות וכיוצא בזה, יכול אדם להוציא את חברו ידי חובתו אף על פי שהוא עצמו כבר בירך. כי מאחר והוא ערב לחברו וחברו עדיין לא בירך, דנים אנו אף אותו לעניין זה כאילו לא בירך. אלא שכל זה שייך רק לעניין אדם גדול, שיכול להגיע לידי חיוב ברכת המזון מן התורה כשיוכל כדי סביעה, אבל קטן שאינו יכול לבוא עכשיו לידי חיוב ברכה מן התורה כלל, גם אם יוכל כדי סביעה, נמצא שאינו מחויב בדבר, ועל כן אינו יכול להוציא אדם גדול שאכל כדי סביעה, המחויב בברכת המזון מן התורה, אלא רק באופן שאותו אדם לא אכל אלא כזית או כביצה. מוסיפים התוספות שאף על פי שנתבהר שיכול אדם גדול להוציא את חברו בברכת המזון אפילו אם לא אכל כלל, מכל מקום סובר רבי יוחנן שצריך המזמן לאכול כזית דגן, כדי שיוכל לומר את הנוסח נברך שאכלנו משלו. ובביאור שיטת רבי שמעון בן שטח שסבר שאף על פי שלא שתה אל הכוס יין רשאי הוא לברך ברכת המזון עבור ינאי וחבורתו ולהוציאם ידי חובתם, כותב הרשב"א שהוא סובר שאין אדם צריך להיות מחויב בברכת המזון כדי להוציא את חברו, אלא רשאי הוא להוציאו מדין ערבות, כמו שכתבו התוספות בביאור שיטת רבי יוחנן, ובלבד שיהיה מוציא אדם גדול שהוא בר חיובה. אף שמבואר מדברי הירושלמי שעניין ברכת המזון אין אומרים את הדין הזה, לפי שיש ללמוד מן המקרא ואכלת וסבעת וברכת שמי שאכל הוא שיברך, אין הכוונה שדין זה מן התורה הוא, אלא תקנת חכמים היא שלא יוציא אדם את חברו ידי חובתו באופן שלא אכל, ויסמיכו על המקראות, ולא אמרו חכמים את הדין הזה אלא כשלא אכל מאומה. אבל אם אכל דבר מה שהוא מחויב בברכה כלשהי, העמידו חכמים על דין תורה שרשאי להוציא את חברו בברכת המזון, אף על פי שהוא עצמו לא אכל פת ואינו מחויב בברכת המזון כלל. אלא שמכל מקום ייתכן שרבי שמעון בן שטח סובר שאין די בכך שיהיה חייב המברך בברכת בורא נפשות, אלא צריך שיהיה חייב בברכה שהיא מן התורה. לכן הוא שתה כוס יין שצריך לברך עליה ברכה מעין שלוש שחיובה מן התורה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מברייתא, מיתי ויקשו תלמידי הישיבה שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אדם שעלה למיטה שהיו מסייבים עליה בסעודה ואיסב עמהם עם שאר הסועדים, כי כך הייתה דרכם לאכול את כל סעודותיהם בהסיבה, אפילו אם לא טיבל עמהם אלא בציר, כלומר שלא השתתף עמהם בסעודה, אלא רק הטביל ירק ברוטב ואכלו, ומדובר שהירק והציר יחדיו מצטרפים לכזית, ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, או שלא אכל עמהם אלא תאנה מיובשת אחת, מכל מקום הרי הוא מצטרף עמהם לזימון. וסברה הגמרא, שאין רבן שמעון בן גמליאל מחלק בין צירוף לזימון, לבין להוציא אחרים ידי חובתם, ממילא יש להוכיח מכך, שגם מי שלא אכל דגן יכול להוציא אחרים בברכתו, ושלא כדברי רבי יוחנן. תרץ את הגמרא, יצטרוף, והיא מצטרף. אכן סובר רבן שמעון בן גמליאל שיכול אדם להצטרף עם אחרים לזימון, אפילו אם לא אכל עמהם פת, אבל להוציא את הרבים ידי חובתם בברכת המזון אינו רשאי, עד שיוכל עמהם כזית דגן, וכדברי רבי יוחנן. שואל הצלח, אז מה חשב המקשה? הרי פשוט הדבר שיש לחלק בין צירוף לבין להוציא את הרבים ידי חובתם. הוא מתרץ שרבי יוחנן עוסק בדין צירוף לזימון עשרה, ובזה היה פשוט לגמרא, שאכן יש לחלק בין צירוף לבין להוציא את הרבים ידי חובה. אבל רבן שמעון מגמליאל עוסק בצירוף לזימון שלושה. ולעניין זה סבר המקשה שאין לחלק ביניהם, מחדש לו המתרץ שגם בזה יש לחלק. אומרת הגמרא יתמר נמי, ואכן כך נאמר בבית המדרש, אמר רב, חינה בר יהודה משמי דרבה, אפילו אם לא טיבל עמהם אלא בציר, ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, או שלא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, מצטרף לזימון ולהוציא את הרבים ידי חובתם בברכת המזון אינו מוציא, עד שיוכל כזית דגן. ויהיה הגמרא את פסק ההלכה בעניין הזה, אמר רב חינה בר יהודה משמי דרבה, הלכתה, אכל עמהם עלה של ירק, ושתה כוס של יין, או ששתה כוס של יין, הרי הוא מצטרף לזימון. אבל להוציא את הרבים ידי חובתם בברכת המזון, אינו מוציא עד שיוכל עמהם כזית דגן. אומר האמרי נועם, שכדי להוציא את הרבים ידי חובתם צריך שני תנאים, האחד שיוכל עמהם כזית, והשני שיהיה ממין דגן. אבל להצטרף עמהם, אין צריך לא שיעור כזית ולא מין דגן, אלא די באכילת עלה של ירק. אבל הוא כותב שהמורדכי פוסק שצריך דווקא כזית גם כשרוצה רק להצטרף עמהם. כעת מבארת הגמרא מי תיקן את סדר ברכת המזון, ואנחנו בדף ממחת עמוד ב'. אמר רב נחמן, משה רבינו תיקן להם לישראל את ברכת הזן את העולם בשעה שירד להם מן. יהושע תיקן להם את ברכת הארץ, הברכה הפותחת בנודה לך וחותמת בעל הארץ ועל המזון, בשעה שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו את ברכת בוני ירושלים, אותה ברכה שפותחת ברחמנה וחותמת בבוני ירושלים. דוד תיקן לומר בה על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן להוסיף עוד על הבית הגדול והקדוש, שכן הוא זה שבנה את בית המקדש. ודוד לא יכול היה לתקן לומר את התיבות הללו, שכן בזמנו עדיין לא נבנה בית המקדש, אלא שלמה בנו הוא שבנהו. שואל הרשב"א, כיצד ייתכן לומר שמשה ויהושע, דוד ושלמה תיקנו את ברכת המזון? והרי מבואר בדברי הגמרא לקמן, שברכת המזון מדאורייתא היא, ומתרץ שאכן עיקר הברכה היא מן התורה. אלא שהנוסח המצוי בידינו ממה שתקנו משה ויהושע, דוד ושלמה, כל אחד בזמנו, והביא ראיה לכך שאין נוסח קבוע לברכה, שרי קודם כיבוש הארץ ובניין ירושלים, בוודאי שלא אמרו אותו הנוסח כמו אחר כיבוש ובניין. וכן אנחנו איננו אומרים אותו הנוסח שאמרו דוד ושלמה, שכן אנחנו מבקשים להחזיר המלכות ולבנות הבית. ואילו הם ביקשו שתעמוד המלכות ובית המקדש ותימשך שלוות הארץ. שואל הרואה, הרי גם התפילה היא קרה מן התורה, ומכל מקום דנים אותה בכל מקום כחיוב מדי רבנן, לפי שהנוסח שלה נתקן על ידי חכמים, ואם כן במה נשתנתה ברכת המזון שנידונת כחיוב מן התורה, אף שהנוסח שלה הוא מדברי חכמים. הוא מתרץ שיש חילוק בין תפילה לברכת המזון, שכן התפילה אין לה מטבע לשון מן התורה כלל, אלא בכל דרך שאדם מודה לה השם יוצאו ידי חובתו, וכל נוסח התפילה הוא מדי רבנן בלבד, ולפיכך היא נידונת כחיוב מדברי חכמים. לעומת זאת, ברכת המזון יש לה קצת נוסח מן התורה, שהרי צריך לברך על המזון ולהזכירו, וכן צריך להזכיר את הארץ וירושלים, כפי שדורשת הגמרא לכמן מן המקראות, ולפיכך היא נידונת כחיוב מן התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הטוב האמיתי, ברכת הטוב האמיתי והברכה הרביעית שבברכת המזון שנזכר בה המלך הטוב האמיתי לכל, ביבנה תקנו החכמים. כלומר, ברכה זו מדברי חכמים היא וכל השאר מן התורה. ותקנו אותה כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כלומר שנתנה המלכות רשות לקוברם, תקנו ביבנה את ברכת הטוב האמיתי, והטוב על כך שלא יסריחו הרוגים במשך הזמן המרובה ששעו בלא קבורה, והאמיתי על כך שניתנו לבסוף לקבורה. וזה קרה בט"ו באב, כמבואר במסכת תענית בדף למד א', שאחד הטעמים לכך שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, הוא משום שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה. בעניין הרוגי ביתר נתבאר בכמה מקומות, ובמסכת גיטין בדף נ"ז מתואר שנתגלגל חורבנה של ביתר על ידי בת הקיסר שנשאה שם, ונשברה מרכבתה וקצצו משרתיה לצורך תיקון המרכבה עץ ארז שהיה דרכם לשתול עבור כל תינוק שנולד. היו שותלים גם עץ שיטה לתינוקת, ובזמן נישואיהם היו עושים להם מהעצים הללו חופה. כעסו על כך אנשי ביתר שקצצו את העץ ועיקום. באו ואמרו לקיסר שמרדו בו היהודים, וכך מתואר שם במסכת גיטין חורבנה של העיר ביתר. והעניין הזה שלא ניתנו הרוגיה של ביתר לקבורה, לא נתבהר בתלמוד הבבלי, אלא בתלמוד הירושלמי בסוף מסכת הענית, וכן במדרש האיכה רבה, שלא נתן אדריאנוס שיקברום עד שעמד מלך אחר והתיר לקוברם. וזה לשונו של אבו דרהם בהלכות ברכות. ברכת הטוב המיטיב ביבנה תקנוה, פירוש, בית דין של רבן גמליאל הזקן שביבנה תקנוה לרוגי ביתר שהייתה עיר גדולה ללוקים, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, כמו שאמרנו בסדר תפילות ותעניות, ואחר כך גברה מלכות רומי עליהם, ולחדום ונהרגו כולם, ואז נגדעה לגמרי קרן ישראל, ונשארה נבלתה מאכל לעוף השמיים זמן רב. והייתה חרפה גדולה לישראל בדבר, עד שישבו רבן גמליאל ובידינו כמה ימים בתעניות, ובזבז אוצרות אבותיו, עד שניתנה להם רשות לקוברם, ואז תיקן ברכת הטוב המיטיב על רוב הטובה הזאת. כותב הבן יהוידע שעל הרוגי ביתר נתנבא יעקב אבינו באומרו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויכני אם על בנים. שכן בביתר הרגו בני עשיו יותר ממה שהרגו בירושלים. ומאחר ובהמשך הכתוב שם נאמר, ואתה אמרת איתי ואיתי ממך, ביקש יעקב טובה כפולה מאת הקדוש ברוך הוא, ונתקיימה בקשתו לעניין כך, שנעשה להם נס כפול במה שלא ישריחו, ובמה שניתנו לקבורה, לפיכך תקנו חכמים ברכה זו בלשון, הטוב והמיטיב. ואף שלא ישריחו הרוגים, מכל מקום יש טובה במה שניתנו לקבורה, שכן הקבורה אינה צורך הגוף בלבד, אלא גם צורך הנפש, שכל זמן שעפר הגוף אינו שב אל הארץ, אין הרוח שבה אל מקומה. כמאמר הכתוב בקהלת פרק י' ב' פסוק ז', וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. כך מסביר הצלח, ובספתי חכמים הוא כתב שבקבורה יש כבוד בין לחיים ובין למיתים, ומה שלא ישריחו המיתים היה זה בשביל כבוד החיים, מה שניתנו לקבורה היה זה בשביל כבוד המיתים, ולפיכך תקנו בזה ברכת הטוב המיטיב, שכן מבואר בגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד ב', שאין אדם מברך ברכת הטוב המיטיב על טובה שנעשתה לו לבדו, אלא רק באופן שיש אחר שנהנה עמו. גם הוא מהטובה הזו. ומאחר וכאן הייתה הטובה בין לחיים ובין למיתים, קבעו חכמים את הברכה הזו. וטעם הדבר שתקנו חכמים את ההודעה הזו בברכת המזון דווקא, לפי שכולה הודעה היא, ועל כן קבעו בה גם את ההודעה הזו על הרוגי ביתר. והראש הוסיף בזה דברי הירושלמי במסכת סוכה, שכאשר נחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל, ואינה עתידה לחזור עד שיבוא משיח בן דוד, ומטעם זה קבעו את הברכה הזו סמוך לברכת בוני ירושלים. המאירי כותב, שטעם הדבר שתקנו לומר ברכת הטוב האמיתי בברכת המזון אף שהיה ראוי יותר לתקנה בתפילה, זאת כדי שתאמר על היין, זכר להרוגי ביתר, שכן היו הגויים מזבלים את כרמיהם במשך 7 שנים מדמם של הרוגי ביתר. ולפיכך תקנו ברכה על היין שהוא דומה לדם. הוא מביא טעם נוסף בזה כדי להזכיר רעדה במקום גילה, כלומר, להזכיר את חורבן ביתר בזמן שמחה של סעודה. הצלח כותב שתקנו ברכה זו בברכת המזון כדי שהחי ייתן לליבו, שסופו להסריח שהרוגי ביתר רק מחמת הנס לא ישריחו, ולפיכך לא ימלא ביתנו במאכלו כבטן רשעים, כי על ידי זה מתרבה בשרו, ועיקר הסירחון הוא מן הבשר. ויהיה הגמרא ברייתא מפרשת את סדר ברכת המזון. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, סדר ברכת המזון כך היא: ברכה ראשונה היא ברכת הזן את העולם, ברכה שנייה היא ברכת הארץ, ברכה שלישית היא ברכת בוני ירושלים, וברכה רביעית היא ברכת הטוב והמיטיב. ובשבת אינו צריך לפתוח או לסיים בשל שבת, אלא מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, כלומר, פותח כדרכו בברכת רחמנה, עוסקת בנחמת ציון וירושלים, וחותם בבוני ירושלים כבכל, ואומר קדושת היום באמצע, ובתוך הברכה הוא מוסיף את עניין קדושת יום השבת, באומרו רצה והחליצנו, וזוהי דעת הנקמה. רבי אליעזר אומר, אם רצה לאומרה לקדושת היום בנחמה, בתוך ברכה על בניין ירושלים, אומרה שם, אם רצה לאומרה בברכת הארץ, בתוך ברכת נודה לך, אומרה שם. ואם רצה לאומרה בברכה שתקנו חכמים ביבנה, דהיינו ברכת הטוב והמיטיב, אומרה שם. כלומר, לדברי רבי אליעזר, רשאי לאומרה בכל ברכה שירצה, לבד מברכת הזן את העולם, לפי שהיא ברכה שפותחת בברוך וחותמת בברוך, על כן לא רצו שיזכיר בשום עניין אחר שאינו מן הברכה. כך מסביר הצלח. וחכמים אומרים, אינו רשאי לאומרה לקדושת היום, אלא בתוך ברכת הנחמה בלבד. מטעם הדבר שומר את צבע החליצנו בתוך ברכת בוני ירושלים דווקא, ולא בברכת הארץ ובברכת הטוב והמיטיב, לפי שרצב החליצנו היא בקשה על העתיד, על כן מקומה הוא בברכת בוני ירושלים שאף היא בקשה על העתיד. כמבואר בתלמוד הירושלמי, כך מסביר תוספות הראש. והרי את הגמר החכמים היינו את הנקמה, לכאורה שיטת חכמים היא כשיטת הנקמה, שגם הוא סובר שיש לומר את קדושת היום בתוך הברכה על בניין ירושלים, אז מה באו להוסיף על דבריו? מבאר את הגמרא איכא בעיניו דיעבד. יש חילוק בין תנא קמא לחכמים לעניין אדם שכבר בירך ולא הזכיר קדושת היום בנחמה, אלא בברכה אחרת, שלדברי תנא קמא בדיעבד אינו צריך לחזור ולברך, ואילו לדברי חכמים לא יצא ידי חובתו ועליו לברך בשנית. וכותב התוספות הראש, טעם הדבר שפירש רשי שלדברי חכמים מחזירים אותו אפילו בדיעבד, לפי שכלל הוא בידינו שדעה האחרונה מוסיפה על הדעה הראשונה. ומאחר ונקת הנקמה, שאומר קדושת היום בבוני ירושלים, בהכרח שחכמים באו להוסיף על דבריו שאפילו בדיעבד, זה מעכב. ויהיה הגמרא מקור לברכת המזון מן התורה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, דורש את הברייתא המקרא הזה כך, ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזימון, הקודמת לברכת המזון. את השם אלוקיך, זו ברכת הזן את הכל. וכפי שגרסנו, ככה היא הגרסה בתלמוד הירושלמי, וככה העתיקו התוספות לאל בדף ממבב עמוד ב', דיבור המתחיל עד. כך גם מגיע הגרא והגיליון השס. וטעם ההגעה הזו, שאין מסתבר להקדים את ברכת הזן תחילה, ואחר כך לדרוש את ברכת הזימון, בין ברכת הזן לברכת הארץ. אלא מסתבר לדרוש את המקרא כפי סדר הברכות, תחילה ברכת הזימון, לאחר מכן ברכת הזן וברכת הארץ. אז אם כן, דורשת הגמרא מניין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזימון הקודמת לברכת המזון. את השם אלוקיך, זו ברכת הזן, את הכל. על הארץ זו ברכת הארץ הטובה, זו ברכת בוני ירושלים. וכן הוא אומר, ההר הטוב הזה והלבנון. ומכאן יש ללמוד שירושלים נקראת טובה, ההר הטוב הזה זה ירושלים והלבנון זה בית המקדש, כך רשי בפירושו על התורה, אשר נתן לך זו ברכת הטוב והמיטיב. דהיינו כדרך הנותן שנותן בעין טובה ויפה. מבררת הגמרא, אין לי עדיין, אין אני יודע שצריך לברך על המזון, אלא לאחריו, לאחר אכילה. אבל לפניו קודם אכילה מניין שצריך לברך. מבררת הברייתא, אמרת, והרי דברים קל וחומר. שהרי אם כשהוא כבר שבע לאחר אכילתו מצווה עליו להיות מברך ומודה להשם על שובעו, אז כשהוא עדיין רעב קודם אכילתו ובא להשביע את רעבונו במזון שנברא לידי הקדוש ברוך הוא לו כל שכן, שעליו לברך, וזוהי דעת הנקמה. כותבים התוספות לאל בדף למד ה' עמוד א' דיבור המתחיל לפניו, שאין זה קל וחומר גמור, שהרי ייתכן לומר שעד הרבה, רק באופן שכבר נהנה מן המזון מוטל עליו לברך, אבל כאשר עדיין לא נהנה, אין עליו חיוב מן התורה. כי אם זה היה קל וחומר גמור, יהיה אדם חייב לברך קודם המזון מן התורה. ואילו מדברי המשנה לאל בדף כ' עמוד ב' משמע, שבעל קרי אינו מברך אלא אחר אכילתו, אז מתבהר שרק הברכה שאחר המזון היא מן התורה. לפירושם של התוספות צריך לומר, שאף דרשות שאר התנאים המובאים להלן בברייתא, הלומדים מן המקראות שיש חיוב ברכה קודם המזון, הם לא דרשות גמורות אלא אסמכתא בעלמא. כך גם כותב המאירי ומוסיף, שכך הוא גם לעניין ברכת הזימון, הנדרשת כאן מן המקראות שאף היא אינה מן התורה אלא מדברי סופרים. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אומר אינו צריך, אין צריך ללמוד את חיוב הברכה קודם האכילה מקל וחומר, אלא כך הוא סדר הלימוד מן המקראות. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, זו ברכת הזן את העולם. אבל ברכת הזימון אינה נלמדת ממקרא זה, אלא מן המקרא בתהילים למדלת, גדול להשם איתי נפקה, משם היא נלמדת. כמבואר בדברי הגמרא לאל בדף ממהי עמוד א', על הארץ זו ברכת הארץ הטובה, זו ברכת בוני ירושלים, וכן הוא אומר, ההר הטוב הזה והלבנון, וברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה, אלא ביבנה תקנו החכמים, ועדיין אין לי, אין אני יודע, אלא שצריך לברך על המזון לאחריו, אבל שצריך לברך אף לפניו מניין. תלמוד לומר אשר נתן לך, ויש לפרש המקרא כך, שחובת הברכה היא, מי שנתן לך, משעה שהקדוש ברוך הוא נותן לך את המזון, גם קודם אכילתו. אבל אין ללמוד מכאן שיברך האדם על מזונו משעה שבא לידו, גם אם אינו עומד עכשיו לאוכלו, שכן כל זמן שאינו עומד לאוכלו, עדיין אין זה בכלל אשר נתן לך. שהרי אין אדם יודע מה ילד יום, ושמה לא יבוא אצלו לידי אכילה, כך מסביר הספתי חכמים. אומרת הגמרא, רבי יצחק אומר, אינו צריך, אין צריך ללמוד את חיוב הברכה קודם אכילה באופנים שנזכרו לאל, אלא הוא לומד זאת ממקרא אחר. הרי הוא אומר, הכתוב אומר בספר שמות פרק כ' ג' פסוק כ"ה, ובירך את לחמך ואת מימך. יש לדרוש את המקרא כך, אל תקרא את התיבה הזו רק באופן כזה ובירך, אלא קרא אותה גם באופן כזה וברך. כלומר שהכתוב מצווה על האדם לברך על לחמו ומימיו. את טעם הדבר שיש להוציא את המקרא מדי פשוטו, משום שלפי פשוטו צריך היה לומר, ויברך את לחמך, או וברכתי את לחמך, כפי סיום הפסוק, והסירות עם אכלה מקרבך. לכן דרשו מלשון ציווי וברך. ועל פי הדרשה הזו, מתבארות גם התיבות את לחמך ואת מימך, שכן לאחר שמברך אדם על הלחם והמים, הם נעשים שלו. כדרשת הגמרא לאל בדף למדהי עמוד א', כך אומר המהרש"א, ומתי קרויו לחם קודם שיוכלנו? שהרי אחר כך כבר ניתקל במעב ואין עליו שם לחם. נמצא שיש ללמוד ממקרא זה שאדם מחויב לברך על מזונו קודם שיוכל. רבי נתן אומר, אינו צריך ללמוד דין ברכה קודם האכילה באופנים שנזכרו לאל, אלא הוא לומד זאת ממקרא אחר, שהרי הוא אומר בספר שמואל א' פרק ט' פסוק י' ג', כבואכם העיר כן תמצאו נוטו בטרם יעלה הבמטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרועים. במקרא זה עוסק בשאול שהלך עם נערו לחפש את האתונות שעבדו לאביו, והגיע לעיר שבשעה שמואל הנביא, ופקשו בכניסתם לעיר, נערות היוצאות לשאוב מים, ושאלו להן היה שמואל. והשיבו להם הנערות שימהרו למצוא את שמואל בכניסתם לעיר, שכן לאחר מכן יעלה להקריב שלמים בבמה, ויברך את ברכת הזבח, ואחר כך יאכלו כל הקרועים. במקרא זה יש ללמוד שצריך לברך קודם האכילה. אומר הפני יהושע, למרות שמקרא זה מדברי קבלה הוא, ואילו המקראות שהובאו לאל היו מדברי תורה, מכל מקום אמר רבי נתן, שאין צריך ללמוד מהם, אלא עדיף ללמוד מן המקרא הזה, לפי שהוא סובר שהמקראות שהובאו לאל, אינם דרשה גמורה, אלא אסמכתא בעלמא. מבררת הגמרא את טעם אריכות דברי הנערות שהם פקשו. שואלת הגמרא, וכל כך למה, מדוע האריכו הנערות כל כך בדבריהם? והשיבו גם על שאלות שלא נשאלו עליהם. שרי שאול ונערו לא שאלו מהם, אלא יש בזה הרועה, כלומר האם הנביא נמצא כאן, היה עליהם להשיב, יש הנה, ודי היה בזה, ואילו הן הוסיפו עוד דברים הרבה, וגם מה שהוסיפו ואתה עלו, כי אותו היום תמצאון אותו, נכפה לחינם, שכן כבר אמרו להם מתחילה כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, כך מסביר המהרש"א. מבאר את הגמרא לפי שאנשים דברניות הן, כמבואר במסכת קידושין בדף מ"ט עמוד ב', 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, ואחד לכל העולם כולו. ושמואל אומר את הגמרא, אמר, טעם הדבר שהעריכו בדבריהם הוא כדי שיוכלו בינתיים להסתכל ביופיו של שאול, שהיה יפה ביותר דכתיב, כך מצינו שנאמר, שהיה משכמו ומעלה גבוה מכל העם. ורבי יוחנן אמר, הקדוש ברוך הוא סיבב הדבר שיעריכו הנערות בדבריהן, לפי שאין מלכות אחת נוגעת בחברתה, אפילו כמלון אימה, כרוחב שערה. כלומר, מאחר ושמואל היה מנהיג את ישראל עד עכשיו, ומשעה שבא שאול לפניו נטל ממנו את השררה ונעשהו למלך על ישראל, לפיכך לא הייתה יכולה מלכותו של שאול להתחיל עד השעה שבה הייתה צריכה להסתיים מנהיגותו של שמואל. ומכיוון שנותרו עוד כמה רגעים עד לאותה שעה, סיבב הקדוש ברוך הוא שיעריכו הנערות בדבריהם ויעקבו את שאול מעט. כותב העיון יעקב, שיתכן הדבר שלא נחלקו שמואל ורבי יוחנן בעניין זה, אלא ששמואל פירש מדוע הנערות העריכו בדיבורן, ועל כך אמר שהיה זה משום שרצו להסתכל ביופיו של שאול, ורבי יוחנן בא לפרש מדוע סיבב הקדוש ברוך הוא שיערה כך, שיעקבו הנערות את שאול, אף על פי שהיה זמנו דחוק, שכן היה עליו לשוב אל אביו שדאג עליו, ולכן פירש היה זה משום שאין מלכות נוגעת בחברתה. עכשיו מברר את הברייתא, מניין לומדים שיש לברך על לימוד התורה, ואין לי ועדיין, אין אני יודע שצריך אדם לברך אלא ברכת המזון, ברכה על המזון בין קודם אכילתו, בין לאחר אכילתו. אבל ברכת התורה מניין, מאיכן לומדים שצריך אדם לברך על עסק התורה? אמר רבי ישמעאל, יש ללמוד דין זה בקל וחומר, מאחר ונתבאר שעל חיי שעה מברך, כלומר, שצריך אדם לברך על מזונו, אף שאינו, ואין בו אלא כדי ליתן לו חיות לזמן הקצר בעולם הזה, אז על התורה שמביאתו לחיי העולם הבא לו כל שכן שצריך לברך עליה? רבי חייא בר נחמני, תלמידו של רבי ישמעאל, אומר משום רבי ישמעאל, אינו צריך, אין צריך ללמוד דין זה מקל וחומר, שהרי הוא אומר, בספר דברים פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, כלומר, שמצינו לשון נתינה לעניין ברכה על המזון. ולהלן הוא אומר, בספר שמות פרק ח' ד' פסוק י' ב', ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, דהיינו, שנאמרה נתינה גם לגבי תורה, וממילא יש ללומדם זה מזה, שכשם שיש חיוב ברכה על המזון, כך יש חיוב ברכה על העסק בתורה. ויהיה הגמרא דרשה נוספת שלומדים ממקרא זה. רבי מאיר אומר, מניין שכשם שאדם מברך מודה להשם על הטובה שהוא נותן לו, כך מוטל עליו להיות מברך אף על הרעה, תלמוד לומר אשר נתן לך השם אלוקיך. כלומר, יש ללמוד ממקרא זה שחייב אתה לברך את הקדוש ברוך הוא אשר דיינך בכל דין שדנך, על כל דין שבו הוא דן אותך בין מידה טובה ובין מידת פורנות, שכן הקטע כתוב שני שמות של הקדוש ברוך הוא, השם שהיא מידת הרחמים, ואלוקיך שהיא מידת הדין, ללמדך, שכשם שמברכים על מידת הרחמים כמפורש בפסוק שיש להודות על הארץ הטובה, כך יש להודות על מידת הדין, כך מסביר המהרש"א. שבה הגמרא לברר מניין לומדים שיש לברך על העסק בתורה. רבי יהודה בן בתירא אומר, אינו צריך, אין צריך ללמוד דין ברכת התורה באופנים שנתבארו לאל, אלא ניתן ללמוד זאת מן המקרא, שהרי הוא אומר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, ולכאורה צריך היה כתוב לומר על הארץ טובה. ומאחר ונקעת כתוב בלשון הטובה, יש לדרוש תיבה זו לשני עניינים שונים. האחד, טובה זו תורה, וכן הוא אומר, כי לקח טוב נתתי לכם, ומכאן יש ללמוד שצריך לברך על העסק בתורה, והשני, הטובה, זו ברכת בניין ירושלים. וכן הוא אומר, הער הטוב הזה והלבנון, מכאן יש ללמוד שצריך לקבוע ברכה על בניין ירושלים בתוך ברכת המזון. כותב המהרש"א, שביאור דרשה זו כך הוא, שמאחר ונקעת כתוב מתחילה אל ארץ טובה ורחבה, לא היה לו לחזור ולומר על הארץ הטובה. ולפיכך יש לדרוש את המילה הטובה שנכתבה בה"א הידיעה באופן כזה, שהכוונה היא על אלו שנקראו בשם טובה במקום אחר, דהיינו תורה שנקראה לכך טוב, וירושלים שנקראת הר הטוב. מפרשת הגמרא דינים שונים בנוסח ברכת המזון. תניא שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, כל אדם שלא אמר את התיבות ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ, וכן מי שלא הזכיר את מלכות בית דוד בברכת בוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר, צריך שיזכור בברית, כלומר צריך להזכיר בברכת הארץ את עניין ברית מילה, ולומר על בריתך שחתמת בבשרנו. שעל ידי ברית מילה ניתנה ארץ לאברהם אבינו, שכן בפרשת המילה נאמר, ונתתי לך ולזרעך איתך את ארץ מגוריך. ואמירי מציין את דברי המדרש בילקוט שימוני על ספר יהושע. אמר להם יהושע לישראל, מה אתם סבורים שאתם נכנסים לארץ הרעילים? כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ונתתי לך ולזרעך אחריך על מנת ואתה את בריתי תשמור. רבי יוסי אומר, צריך שיזכור בברכת הארץ את התורה, ולומר על תורתך שלימדתנו, שגם בזכות התורה והמצוות ירשו בני ישראל את הארץ, כמאמר הכתוב, למען תחיונו רביתם ובאתם ירשתם את הארץ. אומר הראש, אין כוונתו לחלוק על דברי נחום הזקן הסובר, שצריך להזכיר בברית, אלא מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי. כל אחד אמר את דברו, אבל הם אינם חולקים. פליימו אומר, צריך שיקדים את הזכרת הברית להזכרת התורה, שיאמר בתחילה על בריתך שחתמת בבשרנו, ולאחר מכן על תורתך שלימדתנו, שזו התורה ניתנה לישראל בשלוש בריתות, כלומר שלוש פעמים קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל לנתינת התורה. רש"י מפרט ארבע מקומות, סיני, אוהל מועד, ערבות מואב, הר גריזים והר עיבל. הוא מציין ארבעה מקומות, מסביר המהרש"א, מאחר ומצינו מחלוקת תנאים בעניין הזה במסכת סוטה בדף ל"ז עמוד ב'. לדעת חכמים, ניתנה תורה בסיני ונשנתה בערבות מואב ונשתלשה בהר גריזים והר עיבל, אבל באוהל מועד שבמדבר לא נשנתה התורה כולה, אלא שבהר סיני ניתנו הכללים ובאוהל מועד נתפרשו הפרטים. ולדעת רבי שמעון, ניתנה תורה בסיני נשנתה כולה באוהל מועד שבמדבר ונשתלשה בערבות מואב. לכן רש"י מציין את ארבעת המקומות כדי לא להכריע במחלוקת הזו. וזו, ואילו ברית מילה, אומרת הגמרא, ניתנה ב-13 בריתות, כלומר, 13 פעמים נזכרת המילה ברית בפרשת מילה שניתנה לאברהם אבינו. והרמב״ם, בהלכות מילה פרק ג' הלכת ט', מפרט את 13 המקומות, וזה לשונו. ועל המילה נחרטו 13 בריתות עם אברהם אבינו. א', ואתנה בריתי ביני ובינך. ב', אני הנה בריתי איתך. ג' והקימותי את בריתי ביני ובינך, ד' לברית עולם, ה' ואתה את בריתי תשמור, ו' את בריתי אשר תשמורו, ז' והיה לאות ברית, ח' והייתה בריתי בבשרכם, ט' לברית עולם, י' את בריתי איפר, י' א' והקימותי את בריתי איתו, י' ב' לברית עולם, וי' ג' ואת בריתי הקים את יצחק. כותב התוספות יום טוב, שאכן לא כל הלשונות ברית שהוזכרו מורים על קריטת ברית, כמו והיה לאות ברית או את בריתי איפר, אלא שלכך שנה כתוב 13 פעמים תיבת ברית בעניין המילה, כדי להורות לנו שהיא מצווה גדולה וחשובה שנחרטה עליה ברית. וכן שמצינו שנחרטה ברית על כל אחת מ-13 מידות של רחמים. אומרת הגמרא, רבי אבא אומר, צריך שיומר בה בברכת הארץ הודעת תחילה וסוף בתחילת הברכה ובסופה. דהיינו שיומר, מתחילה נודה לך השם אלוקינו, ולאחר מכן יומר, ועל כולם, השם אלוקינו אנחנו מודים לך. והפוחת מלומר הודעה שתי פעמים לא יפחות על כל פנים מלאומרה פעם אחת. וכל הפוחת מאחת, דהיינו שאינו אומר הודעה כלל בברכת הארץ, הרי זה מגונה. כל החותם ברוך אתה השם מנחיל ארצות בברכת הארץ, וכן מי שחותם ברוך אתה השם מושיע ישראל בברכת בוני ירושלים, הרי זה בור, אדם ריק. ולמה כותב הבית יוסף שלשון מנחיל ארצות שייך גם על שאר העמים שהנחילם הקדוש ברוך הוא את ארצותיהם? ולא אנחנו צריכים להודות ולברך באופן מיוחד על שהנחילנו את ארץ ישראל בדווקא. וכל מי שאינו אומר הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ, דהיינו שאינו אומר ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, וכן מי שאינו מזכיר את מלכות בית דוד בברכת בוני ירושלים, הרי זה לא יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא, מסייע לדברי רבי אבא הללו, מסייעים לרבי הילה. אמר רבי הילה, אמר רבי יעקב ברחה משום רבינו, ולעיל בדף חב ב' רש"י פירש שרבינו זה רב. כל אדם שלא אמר הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ, וכן מי שלא הזכיר את מלכות בית דוד בברכת בוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מ"ח במסכת ברכות עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה להלכה, על איזה קטן ניתן לזמן? שאלה שנייה, 6 שאכלו דגן ו4 אכלו ירק, האם מצטרפים לזימון? שאלה שלישית, האם מי שאכל כזית יכול להוציא בברכה את מי שאכל כדי סביעה ומדוע? שאלה רביעית, מי תיקן את ברכת המזון, את הברכות של ברכת המזון? שאלה חמישית, לתנקמה, מניין שמברך לפני המזון? והשאלה האחרונה, לרבי ישמעאל, מניין שמברך ברכות התורה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות הדף, דף ממחת במסכת ברכות, שזה אתה בסייעתא דשמיא ענקית. סיימנו את לימודו, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. תנא דבי יריהו, תנא דבי יריהו, כל השי ביד אחר בכל יוי, מוסיף. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי. תשעה שאכלו דגן ואחד אכל כזית ירק מצטרפים להזכיר שם, ואפילו לא טיבל עמהם אלא בציר או לא שתה עמהם אלא כוס אחד, שיש בו רביעית מכל משקה חוץ מן המים מצטרף עמהם. ואם כבר ברך ברכה האחרונה שוב, אין יכולים לזמן עליו שכבר נסתלק מהם. והוא שיהיה מברך אחד מאוכלי הפת, ואפילו שבעה אכלו דגן ושלושה אכלו ירק או שתו משקה, מצטרפים, אבל שישה לא, כי צריך רובה דמינקר, רוב שניכר. יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד וצריך לחזור עליו, לחפש כוס יין, ולא יוכל אם אין לו כוס לברך עליו, אם הוא מצפה ואפשר שיהיה לו, אפילו אם צריך לעבור זמן אכילה, יש חולקים. ולפי זה אם שניים אוכלים יחד צריך לקחת כל אחד כוס לברכת המזון, ויש אומרים שאינה טעונה כוס אלא בשלושה, ויש אומרים שאינה טעונה כוס כלל אפילו בשלושה ומכל מקום, מצווה מן המובחר לברך על הכוס. חברים שאכלו כאחד קצתם אכלו כדי סביעה וקצתם לא אכלו אלא כזית, אם כולם יודעים לברך מצווה שיברך אותו שאכל כדי סביעה ויוציא את האחרים. וכל זה עם מוציאם בברכת המזון, אבל אם מברכים כל אחד בפני עצמו אלא שאחד מזמן עליהם, לכתחילה יכול לזמן עליהם גם מי שלא אכל כי אם כזית. ואם אין יודעים כולם לברך מי שאכל כזית יכול להוציא גם אותם שאכלו כדי סביעה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית. סדר זרעים מסכת כלאיים, פרק ד' משנה ב'. משנתנו המשך המשנה שפתחה את פרק ד', היא באה לפרש את עניין מחול הכרם. איזה הוא מחול הכרם? בין כרם לגדר, שטח פנוי שבין כרם לגדר שמסביבו נקרא מחול הכרם, על שם שהוא הולך וסובב את כל הכרם, או על שם המחולות שהיו עורכים בקרמים במקום הזה. אם אין לו שם 12 אמה, כדברי בית הלל במשנה הקודמת, לא יביא זרע לשם אסור לזרוע שם. לפי שארבע אמות של יד הכרם הם עבודת הכרם, וארבע אמות של יד הגדר, אין דרך בני אדם לזורם כדי שלא יתרקח האפר ויפול הגדר. וכיוון שלא נשאר בינתיים כרוחב ארבע אמות שהוא שיוך חשוב בפני עצמו, הרי הוא בטל הכרם. היו שם 12 אמה, אם יכול הכרם היה רחב 12 אמה, נותנים לו עבודתו, נותנים לכרם כדי עבודתו דיינו ארבע אמות, וזורע את המותר את השטח הנשאר. מסכת כלאיים פרק ד' משנה ג', רבי יהודה אומר, אין זה אלא גדר הכרם, המקום הפנוי שבין כרם לגדר אינו נקרא מכל הכרם, אלא גדר הכרם ודינו, שאפילו אין רוחבו 12 אמה, נותנים לכרם כדי עבודתו ארבע אמות וזורעים את המותר. איזה הוא מחול הכרם ששיעור רוחבו לדעת בית הלל 12 אמה בין שני הכרמים, שטח הפנוי שבין שני כרמים, שאם הוא רחב 12 אמה נותנים 4 אמות לכרם זה ו-4 אמות לכרם זה וזורים את ה-4 אמות שבאמצע שהן חשובות בפני עצמם ואינם שייכות לו לכרם זה ולא לכרם זה. איזה הוא גדר? מהו שיעורו של גדר? שהוא גבוה 10 טפחים. והפסקה הזו היא הלכה בפני עצמה במשנה ונשנתה כאן אגב גדר הכרם שנזכר בדברי רבי יהודה. באה המשנה לפרש שגדר שהוא גבוה 10 טפחים הרי הוא חשוב הפסק לעניין כלאיים, ומותר לסמוך לו כרם מצד זה וזרעים מצד זה. מה זה חריץ? אומרת המשנה מה שיעורו של חריץ שיהיה הפסק לעניין כלאיים, שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דפינו היומי, דף ממח, במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חבב בשבט תשפ"ה, ערב שבת קודש, פרשת משפטים ופרשת שקלים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה. נלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים. דפים ממתת ונון, במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ברעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.